אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום, כאן מורשת, חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה יחד עם רב רועי מושקוביץ, ראש בית העמידה שרואה ישראל הלכה למעשה, כאן יד המיקרופון. ידידיה תנעמי, שלום לך, כבוד הרב.
שלום וברכה וערב טוב, רבי לך ולכל המאזינים.
אנחנו רוצים לעסוק היום במושג מאוד מוכר, ואנחנו רוצים לברר עד כמה המושג הזה הוא מושג מיסטי, או גם יש לו השלכות בענייני הלכה. ואני מדבר על עניין של ההקפדה. נקודת המוצא שלנו זה יעקב אבינו. הוא שב לארץ ישראל, אבל הוא עדיין חושש מאחיו שכועס עליו. למה? כיוון שהוא לקח לו את הברכה שהוא היה אמור לקבל מיצחק אבינו. וכך כתוב, היסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. והשאלה היא זאת, האם זה שעשיו מקפיד על יעקב, אכן צריך באמת לשנות ליעקב את כל המהלכים? עד כמה העניין של קפדה זה דבר באמת אסור, מסוכן אולי?
שאלה מאוד מעניינת ומאוד אמיתית, ובעצם אתה שואל שאלה שלמעשה נוגעת אולי לכל אחד ואחד מבני האדם, במיוחד בדורות שלנו, בדור האחרון מה שמוגדר, ואני אסביר ברשותך מדוע ולמה. כי אתה יודע, רבי ידידיה, שאנשים בעבר, תמיד היה מחתמיד, קיים כבר הריב הראשון נקרא לזה, והמאבק הראשון שהיה בעולם, זה כבר היה אצל קיים ואבל, קיים במהלך שלו ואבל, אנחנו, אין לנו בכלל השגה בגדולה שלהם, במעלה שלהם, במי הם היו ומה הם עשו. בכל אופן, הם היו כמובן, כבר אז התחיל אותו מאבק בין שני אנשים, בין שני מהלכים נקרא לזה, אם אבל היה יותר מחובר לרוחניות, שכמובן מביא קורבן ומתפלל, אבל כמו שאבל פיו, דבר שרוחני, לעומת זאת קין היה איש של קניין, איש של מעשים, איש של בפועל מה עושים עכשיו, כאן כעת ועכשיו. ובעצם היה פה ויכוח איך להסתכל על העולם, האם העולם הזה הוא עולם שהוא נברא לצורך האדם, לצורך הגשמי, צריך כביכול לפתח את העולם, זאת המטרה של האדם, לפתח אותו מפעם לפעם, מדור לדור, וככל שיותר אדם מפתח את הבריאה, את היצירה, זה תפקידו, כי למעשה קדוש ברוך הוא ברא בששת ימי המעשה את כל החומר גלם, ועכשיו צריך אדם לפתח מכאן ואילך, ואנחנו נראה אחרי זה את יובל, שהוא אבי כל תופס כינור וכן ונבל, הוא גב ונבל, זאת אומרת הוא חיבר את הנושא של את העניינים של הזמרה, של השירה, אז רש"י מביא שהוא היה אבי כל תופס כינור ונבל, זאת אומרת הוא זה שהמציא את השירים, הוא אומר רש"י מדרש אגדה לצורך עבודה זרה, ואחיו יובל, תובל, כן, הוא המציא את הכלי זין, את הכלי מלחמה לצורך, אומר רש"י, צריך עבודה זרה. על כל פנים, הנה, יש פה איזה סוג של מאבק, סוג של מחלוקת, האם הפעולות שהם עשו היו פעולות טובות, שבעצם יצרו וברו פה תוספת, נקרא לזה, של העולם. העולם היה בסיסי, היה גשמי, היה סוג של חומר גלם, והם הלכו ופיתחו אותו, קין. האם זה טוב, האם זה צריך עבודה זרה, כבר יש פה נידון בין רבותינו שנחלקו בדבר. אבל לעומת זאת היה את החלק השני של אבל, שאחרי זה בא שם ועבר, הישיבות, שהם למעשה הלכו ויצרו סוג של עולם רוחני, אמרו, נכון, יש פה עולם גשמי, אבל המטרה היא לא לשם כך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לצורך החלק הגשמי שיפתחו את העולם, כי זה יתפתח למעלה בשביל שאת שאר האומות. לנו, לעם ישראל, לנציר כפיו של קדוש ברוך הוא, יש את המטרה של ההבל, של השם, שם ועבר, של הישיבה, של קיום העולם הרוחני, וזה יגרום לשפע הגדול. ואז מגיע נוח, שהוא בעצם השילוב של מצד אחד הוא ממציא דברים נוחים לצריך האדם, מצד שני הוא נוח גם לבריאה וגם להשם, אז לכן הוא נשאר מדואר המבול. אבל מה רואים פה? שהמאבק בין שני הכוחות, שני הגורמים, הוא קיים, הוא היה, הוא יהיה, הוא ממשיך להיות. אז קין הראשון, מה עשה? לא הקפיד על אבל. קין לא הקפיד על אבל. קין פשוט ביצע, הוא היה קין. הוא פשוט קם והרג את אבל. ומה שהגיע לו כמובן, העונש, מה שקדוש ברוך הוא, של אותו, היה אחיך, ולמעשה בסוף הוא כן עשה תשובה וניסל. אבל קין עשה פעולה, הלך והרג שלא נדע, את אבל, כי לא, הוא הפריע לו בדרך, הוא הפריע לו במהלך שלו, במרבט שלו, הוא חשב אולי יש לו מישהו קינה בו, כל אחד והצברות והמדרשים, במקרה הזה עכשיו יש לו מאבק, הולך גומר את הסיפור, שלא נדע, רוצח את הבן אדם, מבחינתו זהו, העולם נגמר, והוא עכשיו ישלוט על כל העולם. כמובן זה לא יעזר לו, ורבה, הוא פחד, הוא היה נע ונד, ודווקא ההמשך העולם מתקיים על ידי אבל שהוא התגלגל כבר ביעקב ובמשה, וכמובן שהזוהר הקדוש מחביר ומוסיף בנושא הזה מאותם אנשים שדומים לאבל, מאותם אנשים שדומים לקין, ויש את הניצוצות של והניצוצות והנשמות והגלגולים של אבל ממשיכים לעולם, ממשיכים בעולם ומקיימים כל מי שיש לו כוח לדיבור, ולמעשה על פי המערכו הוא חלק מאותה נשמה גבוהה של אבל. השם קין הוא איש המעשה, איש הפעולה. אבל הנה, ממשיך אותו מאבק, כמובן, עם אברהם אבינו, ועם כל הפעולות של עבדי לוט, ועבדי אבי מלך, וממשיך המאבק עם יצחק, ועבדי אבי מלך שסותמים את הבורות, וכמובן יצחק וישמעאל, והנה שרה מבינה ורואה שישמעאל מצחק עם יצחק, שוב חוזר המאבק, ושוב היא חוששת שחוזר אותו סנריום להבדיל כן של קין ואבל, ויצחק מצחק, ישמעאל מצחק עם יצחק, מה זה מצחק? אומר המדרש, ישמעאל זורק חיצים, ובטעות פוגע ביצחק. בטעות הוא מתכוון לראות למקום אחר, לראות למקום אחר, והוא פוגע ביצחק, פעם, פעמיים זה מצחיק, פעם ראשית מבינה שרה שהמאבק הזה בין ישמעאל ליצחק הולך לכיוונים שהיא לא רוצה שזה יגיע לשם, היא חוששת מאותו אבל וקין, והולכת וזורקת את ישמעאל, אומר לה אברהם, אומר אברהם איש החסד, אומר לה קדוש ברוך הוא, כל מה שאומרת לך שרה שמע בקולה. זאת אומרת, שוב יש פה מאבק, שוב יש פה כוח, כביכול מאבק שליטה, כמובן בין יצחק הקדוש לישמעאל בכלל מאבק, יצחק הוא כולו קדוש ורוחני, אבל הוא מנסה ישמעאל להיאבק איתו, והוא מנסה להרוג עוד פעם, הוא לא מנסה שוב להקפיד, לא להקפיד, הוא לא מנסה לדמיין, הוא לא מנסה לחשוב על עברה, פשוט יורה בו חוצים בשביל להרוג ותו לא. בסוף ברוך השם לא מצליח, ואחרי זה מגיע יעקב ועשיו, כמובן אחרי שיעקב מקבל את הבחורה, זוכה לקבל את הבחורה, כמו שדיברנו וראינו שלאה, לאה בוכה, כתוב בפסוק, ועיני לאה רכות, ושאלה שלה, וכי הקדוש ברוך הוא ידבר על לאה, התורה תדבר על העיניים שלה, על איך היא נראות, זה לא שייך, אלא אומרת הגמרא רכות, שמתנותיה ארוכות, שבחיותיה ארוכות, היא שמעה מה שאומרים כולם, הגדול לגדולה, הקטן לקטנה, אז היא מתפללת ובוכה, והתפילות שלה מה עושות? התפילות שלה עושות מה שאומרת במשך הפסוק, תחת קרתך את אישי לקחת הודעי בני, זאת אומרת, היא מבינה שיש פה, היא קולטת אחרי זה שיעקב מגיע אליה. למה יעקב מגיע אליה? כי התפילות של לאה לא סתם, התפילות של לאה פועלות שעשיו מוכר ליעקב את הבכורה, ואז מלא יעקב נהפך להיות למפרע הגדול, והיא הוא מגיע ללאה, כי הוא הגדול הגדולה, הוא הגדול. על כל פנים, אותה לאה, כאשר היא מבינה שיעקב הוא בעלה, וכמובן עשיו, אחרי שהוא מכר את הבכורה ויעקב מקבל את הבכורות, אומר עשיו, יקרבה ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, אומר המדרש, מה זה? זה אומר, יקרבה ימי אבל אבי, זאת אומרת, זה לא שעשיו הוא צדיק הדור, והוא אומר, אני לא יצר את אבא, ואצל אבא שלו, הוא לא יערוב את יעקב לפני יצחק, לא, 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 אומר המדרש שקרבה אמר, זאת אומרת, אומר אצלם, אני אקרב את, את ה... שלא ילבך, שיהרוג את יצחק אביו, בשביל שיהיה לו אפשרות להרוג את יעקב. זאת אומרת, עשיו פה לא, עשיו פה לא, עשיו פה למעשה מה שעושה, הוא למעשה פועל בשביל להרוג את יצחק, בשביל אביו, שאביו כביכול הוא מכבד אותו, אבל אומר המדרש שקרבה אמר, הוא יקרב, הוא אומר, אני, הוא יעשה את זה, בשביל להרוג את יעקב, כי הנה שוב, יש פה, יש פה נושא של מאבק, יעקב ועשיו, המאבק אולי הגדול ביותר בעולם, וממנו נמשך כל, עד, כל הדורות, עד עצם היום הזה, המאבק הזה בין יעקב לעשיו, ועשיו ליעקב בעצם, והוא לא מנסה לטשטש, הוא מנסה להרוג את יעקב אחיו, הוא אומר את זה מפורש, הוא חושב, וזה אומרת רבקה, למה השקש שניכם ביום אחד? וכמובן אחר כך, לפעם הראשונה, מגיע, מגיע הנושא של הקפידה, שאתה עוררת ועוררת על זה. זה מתחיל מאיפה? מלבן. כי אם אנחנו נתבונן ואנחנו נראה את הסיפור בין לבן ליעקב, אתה יודע, רבי ידידיה, אנחנו נמצאים פה ברדיו, וכן, כמובן השידור והשיעור מופץ בהרבה גורמים, והרבה שומעים את זה בכל מיני צורות ווריאציות, אבל אם אנשים קוראים ושומעים סיפור, ואני אספר להם, אתה תספר את הסיפור עם יעקב ועשיו, או עם יעקב, יותר נכון, עם יעקב ולבן, אנשים, בלי השמות, נספר כזה סיפור, mm-hmm. לא יהיה, לא אחד ולא שתיים, שאת מי הצדיקו? דווקא את לבן. נגיע יעקב, בחור צעיר, רוצה להתחתן עם, ה, עם הבנות שלו, של האבא, האבא המפורסם, לבן, והוא כמובן שם ראש השבט, ראש הקהילה שם, באותו מקום בחרן, ובא בחור צעיר ורוצה להתחתן, נושא יעבוד, מה לא ברור? תעבוד פעם, תעבוד פעמיים, אתה רוצה עוד לחיות, לקבל, לחיות אצלנו, תעבוד שוב, פעם שלישית, מה אתה בורח עם הבנות? מה אתה בורח עם הנכדים? מה אתה בורח עם הנכדים? איזה דבר זה? תישאר, תבקש רשות. על פניו, לבן, אם התורה לא הייתה מכנה אותו, לבן הארמי עובד, הארמי עובד אבי, יכול להיות שמישהו אחר היה בא ואומר, הנה, לבן עושה בשכל, לבן הוא צדיק, יעקב כביכול, עקבני פעמיים חבר וחץ, כלפי חוץ דווקא היה אפשר להבין אחרת, אבל התורה מסבירה לנו ואומרת לנו, לא, הלבן הרשע ביקש לעקור את הכל, לבן הרשע זה מה שהוא ביקש, בזה שהוא נתן את לאה ליעקב, הוא צפה וחשב שבזה הוא הולך וגורם שלא יהיה, עם ישראל, הוא ביקש לעקור את הכל. זאת אומרת, לבן הוא אולי הראשון שמתחיל עם התכמונים, עם ההקפדות, עם הדמיונות. זאת אומרת, הוא לא ישר, הוא לא כמו עשיו, דוח, בא, הורג, רוצה להרוג, לא כמו קין ממשל אדמות אותו, או ישמעאל. הוא בא בשביל, הוא בא בצורה של מעטפת. הוא מבטיח את רחל ונותן את לאה. הוא מבטיח מזכורת ומשנות העשרת מונים. הוא אומר לו, תישאר אצלי בבית, והוא מבקש שהוא יברח. זאת אומרת, הצורה של העבודה של לבן הייתה לבן הארמי. ולכן, הקדוש ברוך הוא, עם הראשון, אולי גם עם האחרון, שמזהיר אותו, אל תדבר איתו
מיומה.
מטוב ועד רע. אל תדבר איתו מטוב ועד רע, אומר רשי, שכל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים. אצל עשיו לא מצאנו את זה. אצל עשיו לא ראינו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תתעשה, אדרבה, הוא פגש אותו, מה שעשה, אנחנו נדבר על זה השם, על המפגש ההירואי בין יעקב לעשיו, 400 איש עמו, אין לו, אין לו, למה הקדוש ברוך הוא לא מזהיר את עשיו, אל תדבר איתו מטוב ועד רע, כי אצל עשיו היה ברור, מה טוב ומה רע, כשעשיו בוכה, אז הוא בוכה, הוא מנשק, הוא נושך, אבל הוא עושה פעולות, הוא לא משקר את
יעקב, הוא אדם ישיר, כן.
הוא ישיר, הוא עשיו, הוא עשוי, mm-hmm. הוא לא בא, הוא אדום, בא לבן ופה מציל לנו פה כביכול צורה אחרת של חיים, צורה אחרת של שקר, של רמאות, של סתנה, של עקירת הכל. ובעצם לבן הוא הראשון שבא לעקור את הכל. כי כאשר בן אדם בא ללחם איתך, הוא לא, בדרך כלל לא מצאנו שאדם מצליח להרוג את השני עד הסוף. זאת אומרת, נשאר זכר פה, זכר שם. אבל כאשר, זה כשאדם בא באופן ישיר, כאשר בא אדם באופן נקיף, הוא יכול לגרום לך, לקחת את כולך לצד שלו. וזה הצד של לבן הארמי. ולכן בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תתעסק עם יעקב, בשום צורה, בשום אופן. ופה באמת אנחנו נראה שיכול להיות שיעקב עם לבן, יעקב ידע לעבוד איתו, כי יכול להיות אנחנו משתמשים במילים שלנו, יעקב מצליח כן, מצד אחד לתת לו את ה... כביכול את הבכורה, את הנושא של לבן, והוא כביכול נמצא אצלו ועובד אצלו, אבל מצד שני יעקב מצליח על אפו וחמתו של לבן הרמי, ויעקב כבד במקנה, כי הרי לבן מתברך מיעקב, לבן הרי יונק מיעקב, כן, הרי לבן בלי יעקב היה נשאר אדם אלמוני, היה נשאר אולי שקרן גדול, אבל אלמוני שם בתוך ביתו, אבל לא היה מתפרסם ולא היה מתברך. איך הוא התפרסם? מתברך רק בזכות שהוא יונק, בזכות שנתן ליעקב, הוא יונק ממנו, הוא מקבל ממנו, הוא מקבל ממנו, יעקב קולט את זה, מבין את זה, ולכן הוא, כאשר נולד אותו יוסף, הוא בורח ממנו. זאת אומרת, אצל לבן אנחנו רואים אולי את הניצוץ הראשון של הקפדה, הניצוץ הראשון שאדם כלפי חוץ אולי, כלפי משהו נראה, הוא כביכול אוהבו בפיו, אבל שונאו בליבו, ומקפיד, ומקלקל, והורס, שלא נדע, מנסה לקלקל, מנסה להרוס,
ולא מצליח.
אצל כן. לבן, וכמובן, בעזרת השם, כמו שאנחנו נלמד, אין להם אפשרות להצליח.
זהו, וכאן השאלה, וכבר נעסוק בזה בחלק הבא, זה האם יש משמעות לאותה קפדה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח את יעקב, שהוא יהיה איתו, אנוכי אמא, הוא שמרתיך בכל אשר תלך. אז אם כן, אולי אין משמעות להקפד על האדם שרוצה להקפיד? זה כבר יהיה בחלק הבא.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בהלכה כאן במורשת, אחרי ההקדמה המעניינת הזאת, אנחנו מנסים להבין מה זה בעצם קפדה. האם זה כמו שחזל אומרים שאסור לאדם להקפיד בתוך ביתו, וההבדל בין בית שמי ובין בית הלל, שבית הלל היו אנשי ככה רוגע, ובית שמי היו קפדנים. כלומר, יש איזו מידה שבאמת צריך להתרחק מנה הקפדנות. אבל השאלה, האם קפדה שאנחנו מדברים כאן כמושג מיוחד, האם זה שייך לאותה משפחה?
הנושא מאוד, חיברת פה למעשה נושא בנושא, ויש לו מקום באמת לדון בשאלה המעניינת שהזכרת, האם הקפדנות של שמי קשורה גם לקפדנות שאנחנו מדברים, להקפד על בן אדם לחברו, ולעניות דעתי הדברים הם אולי קשורים אבל לא מחוברים, ואני אסביר בעזרת השם ברשותך. כאשר אנחנו מדברים פה על אדם שמקפיד כי הוא קפדן, ולא כל הקפדן מלמד, עדיין זה לא הקפדה שאנחנו מדברים עליה בנושא ההלכתי, כן. ובנושא ההשקפתי, ובנושא שפוגע. כי יש מקום פה לחלק בין צורות האנשים. יש אנשים שמטיבם, יש אנשים שמטיבם יותר רכים, ויש אנשים שמטיבם יותר קשוחים, נקרא לזה בלשון שלנו. זה הטבע של האדם, זה מגיע גם מעוד סיבות, אם זה סיבות אזוריות, משפחתיות, טבע המזל, כמו שאנחנו יודעים שיש לאדם, כמובן שישראל מעל המזל, אבל עדיין זה מושפע מהרבה גורמים, וזה יכול להיות מושפע, אין בזה שום בעיה, אדם לא חייב, אין, כמו שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שווים, הדבר הזה הוא מובן, הוא מוסכם ופשוט מאוד. ולכן אין לנו בעיה עם אדם שהוא מטיבו יותר קפדן, ועד רבה, לפעמים פעמים רבות, אנחנו נדע שאת התורה הקדושה ואת המצוות שלה, אפשר לקיים רק ואך ורק כאשר אדם מקפיד על מעשה, מקפיד יפה. על קלה כבחמורה. יפה. אם אדם לא יקפיד על קלה כבחמורה, אז זה שום דבר. הנה, הדוגמה הכי יפה והכי טובה לאותם אנשים שככה מנסים להגיע לפינות, זה הגיע לנו בצורת הרשתות, הרשת. אדם רוצה לשלוח מייל לחברו, אז אם הוא לא ישים את הנקודה במקום, gmail.com, לעשה את gmail.com, אז
לא יגיע לשום נקודה, מקום.
לא יגיע. אותו מכתב אלקטרוני, וזאת למה? כי חייבים להקפיד, חייבים להקפיד על כל הכללים. אדם שלא יקפיד על הכללים, באופן טבעי, באופן מעשי, באופן בסיסי, לא יצליח לשלוח, ולא יצליח לקיים את מצוות השם. כן. מצוות השם זה מצווה קלה כבחמורה, להקפיד על קלה כבחמורה, ואנחנו כולנו יודעים שכמו שיש קטגור וסנגור, יש קטגור וסנגור גם בשמיים, יש מצוות שמביאות סנגור, אדם שקיים מצווה, וכמובן במדרשים, שככל שהמצווה יותר מושלמת, ככה גם המלאך הוא יותר מושלם. הזכות יותר מושלמת. כתובה בספרים הקדושים, שבאמת אדם שמקיים מצווה בעצמו לעצמו, אז המצווה לא תמיד מושלמת, וכאשר הוא מזכה רבים ואחרים עושים, אז בכלל המצווה היא מושלמת, כי הוא הצליח להפוך בן אדם שלא עשה למשהו שהוא עשה, ואז יש פה מצווה מושלמת, כן, ככה הוא מובא במאמר מוסגר. זאת אומרת, אנחנו מבינים שלהקפיד זה דבר טוב במובן החיובי של הדבר.
אז אולי אפשר לחלק בין אדם שמקפיד על עצמו לקיים כל דבר כמו שצריך, ובין אדם שמקפיד על החבר, כאן כבר מתחילה הבעיה.
יפה מאוד. כמובן פה זה מתחיל. וזה על פניו לא קשור גם לאופי של האדם. יכול אדם שלעצמו הוא רך, וזה בדרך כלל רוב האנשים, לעצמם הם מבטאים, אומרת הגמרא, אין אדם רואה
נגעי
עצמו, וגם לא נגעי קרובו. אז כמובן זה בא בכל במשנה במסכת נגעים, על צרת, אבל זה מושאל ומובן גם לשאר המקומות. אדם בדרך כלל לעצמו הוא רחמן וסלחן. אתה יודע, רבי ידידיה, אנחנו מדי פעם מתבשרים על עוד איש ציבור שמרענים עליו כך ואחרת. מעולם, אולי אתה קצת יותר אולי בקי ובתיק, לא שמעתי אף אדם, איש ציבור או אחר שמכנס מסיבת עיתונאים ואומר כן, זה נכון, מגיע לו עונש, כל מה שאומרו זה צודקים, הוא טעה, לא, תמיד אומרים, לא, דברים מעולם, הוצאו דברים מהקשרם, איזה רדיפה תקשורתית, רדיפה פוליטית, לא משנה שהוא בעצמו, האיש התקשורת, תמיד הם מוצאים לעצמם איזה למה, כי זה טבע האדם, שאדם לא רואה נגעי עצמו, אין, אדם לא יכול לראות, לא מסוגל לראות, תמיד יהיה לו אפשרות להצדיק עצמו, ועל זה למעשה רחב, שביקש רבי עקיבא, באותו משפט שהוא אמר, ואהבת לרעך, כמוך, כמו שאתה מצדיק את עצמך, כמו שאתה לעצמך, תמיד אתה צודק, תמיד אתה נכון, כמו שאתה אומר, זה קדוש וטהור, ואפילו שהיום ליום נפח ללילה ולהפך, אז ככה לאחרים, תנסה לדון אותם כמה שאתה יכול, לכף זכות. אז ממילא, זה לא קשור לאדם, אדם יכול להיות רך לעצמו, אבל כשזה מגיע לחברו, פה אנחנו נמצאים בנושא של הקפדה שהזכרת, שזה דבר שהוא שלילי מאוד, אסור מאוד, ומראה בעצם על אולי על שיפוט הנפש של האדם. כי כבר אמר, ואני אזכיר פה כבר את הסוף, אבל אני אגיד את מה שאמר כבר הרב שטיימן, שהיה באמת מיוחד מאוד בנושא של בן אדם לחברו ולדון לכף זכות. הוא אמר, התפקיד של האדם, של כל אדם בימינו אפילו, אומר, לדון לכף זכות, ואם לא, אז זה כף שטות. זאת אומרת, אין בסדר, אתה לא יכול תמיד לדון את החבר לכף זכות, כי לא יפעמים אדם באמת הלך ופשע כנגדך אולי, או באמת לא מספיק חיבד אותך, או אפילו דיבר שרה כנגדך, אבל אתה יכול לדון על כף שטות, זאת אומרת, הוא דיבר שטויות, זאת אומרת, הוא עשה את זה ברוח שטות שנפלה עליו, הוא עשה את זה בסערת רגשות, הוא לא התכוון, הוא לא רצה. זאת אומרת, אנחנו מבינים פה שיש לנו אפשרות, לכל אדם יש אפשרות, גם אם פגעו בו מאוד, והליבו אותו, ואולי גרמו לו גם צער שלא נדע, הוא יכול לדון את השני לכף זכות, ואי אפשר שלא לדון לכף זכות, כי אם אדם יכול לדון את עצמו לכף זכות, אז אין ברירה, הוא חול וחייב וצריך ללכת
כן.
ולדון את חברו לכף
זכות. אולי זה נוגע מכך שבעצם סופו של האדם, הוא רואה, כפי שאמרת, את עצמו, תמיד במראה, וממילא הוא לא מנסה להבין את התמונה הכוללת, והוא כועס על כך שהאדם פגע בו, והוא לא מנסה להבין מה הייתה הסיטואציה, וממילא אם הוא היה פתוח לכך, הוא היה ניגש אל האדם, ומברר איתו. לפעמים מה שקורה עם אנשים, זה שהם מקפידים, והם לא מנסים לברר, ובסוף הם רק כועסים, ומתברר בסוף שאם היית מדבר איתו שתי דקות, היית מבין הכל.
זה נכון, זה דבר ראשון, זה נכון מאוד, אבל אני אגיד לך מה קורה, וזה לצערנו, אנחנו נמצאים בדור, אני רוצה להגיד שהדור הזה לא צריך לדבר על דורות קודמים, אבל אם אתה מחוץ לבית המדרש, אז במקום שעוד יש קצת אמת, כשאתה מגיע החוצה, אתה מגלה שהשקר שם חוגג בצורה כזאת, שלפעמים צריך לחפש את האמת, ואפילו האמת לא מוצאת את עצמה. זאת אומרת, אתה יכול לדבר איתו, הוא יכול להגיד לך משהו אחד בפה, ומשהו אחד בלב. זאת אומרת, המקרים האלה, שאם זה לבוא מצד האדם המקפיד, אין, כמעט ולא שייך ללכת ולהוציא את האדם מדעתו המוצקת, ואנחנו מכירים, כמו שאומר חזוני, שאדם ששיח לא חריף, אז במבט הראשון הוא מדמיין, או רוצה, או חושב משהו לשני, ולך תוציא אותו מהדעה שלו, את מה שהוא חושב, מדמיין, סלש, רוצה לחשוב. והדברים האלה הם קורים, ואי אפשר כמעט לשנות את האדם. אתה יכול לדבר איתו פעם, פעמיים, להביא לו ראיות, אבל אפילו את הראיות הוא לא מנות על מקרים, לא מנות את האדם העובדות. כן. אם האדם לא מנות את העובדות,
זה משהו רגשי.
מה שהוא רוצה לחשוב, כן. זה הצורך. אז מה הוא משתמש? הרי היום, כמו ואם אנחנו נמשיך מה שהתחלנו, הרי היום אדם לא יהרוג את השני, או בגלל שזה לא מצוי לו גם ברוך השם, או שהוא פחד מהעונש, או שאין לו כלי נשק. כן, אדם לא הורג את השני ברוך השם, פחות מצוי, כי אני מקווה שבכלל לא יהיה מצוי. אז אנשים מצאו פתרון. פתרון טוב, במקום שאדם יגיד לו שהוא כועס עליו, יגיד לו למה רימיתני, למה פרעת בי, פשוט מקפיד על השני. ופעמים רבות, גם אם ההקפדה הזאת היא לא נכונה, והיא לא אמיתית, והיא לא אמורה להועיל, כמו שאומר רב חיים קניבסקי, כשאדם מקפיד על חברו ללא צורך, אז זה לא אמור, זה לא תופס. אבל לפעמים זה יכול לגרום, אם אדם, אותו אדם, הוא אין הרי סליג בעצה לא יחתה, זה יכול לגרום עליו סוג של...
חסיד הצטרוף נקרא לזה?
סוג של, כן, כמו שכבר הספרי מביא, אומר הספרי על אותו יתום ואלמנה, שהקדוש ברוך הוא שומע אותם, אז מה הספרי, מה, אדם אחר זה שהוא לא שומע? אם מגיע לאותו אדם, אז מגיע, אם לא מגיע, לא מגיע, אומר, פה ממהר לשמוע. זאת אומרת, יש מושג שאדם ככה, כל עוד שלא הוציאו את זה החוצה, אז הוא לא, אז אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, וברור שסך הכל, אדם מה שמגיע לו, אז בסך הכל מגיע, ואם לא מגיע, אז לא מגיע. זה הכל ככה זה. אבל אם אדם מעורר את המעורר, רוצה לעורר דינים על השני, שלא נדע. וזה תרגיל או ניסיון, שאנשים עושים את זה, אנשים מסוימים כמובן, וזה מגיע מחוסר אמונה, מחוסר קדושה, זה מגיע מחוסר טהרה כמובן, זה לא מגיע ממקום טוב, זה מגיע מהחלק של לבן הארמי, משם זה מגיע מהשקר, מזה שהוא בפיו מתחבד, אבל בלשונו ובשפתו ובפנימיו בלב שלו או אחרת, ומשם זה מגיע אותם ההקפדות, ולכן אדם צריך מאוד להיזהר מזה. כי כאשר אדם מקפיד על השני, כמו שאנחנו מכירים את הסיפור, ואי אפשר להביא משם ראיה, כי אין לנו בכלל מבט, אבל משרה אמנו, שכמו שהגמרא מביאה, שמסרה את דינה לשמיים, והיא בינה לבין הגר, ומה שקרה בסוף, מה שקרה, כמו שהגמרא מביאה. זאת אומרת, אדם יכול לשחק עם זה, יכול לנסות לשחק, אולי הוא ינסה להרוויח, אבל פעמים רבות הוא בעצמו מפסיד מזה. השאלה היא כמובן, מה עושים? אותם אנשים שהם ככה מתנהגים.
או, זה השאלה, האם צריך...
האם מותר להחזיר להם בהקפדה נוסח חזשה? האם, מה הפתרון לאותם אנשים? זה שאלה מאוד נכונה, מאוד אמיתית, ולעזרת השם אנחנו נדון זה בהמשך.
חברותה, עם ידידיה תנעמי.
חברותה בהלכה כאן במורשת עם הרב רועי מושקוביץ, וסיימנו את החלק השני בעניין הזה של מה עושים. אז אני ארוץ מיד לערב יום הכיפורים ולשאול, לא צריך לחכות ליום הכיפורים, אבל האם גם עניין כזה, שאדם, הוא לא מבין למה אדם מקפיד עליו, הוא צריך לבוא ולרצות את חברו?
נפלא מאוד. אז כמובן כבר מובא בגמרא ומספר גם ב... גם על צדיקי זמננו, רב חיים קניבסקי ועוד, שהם היו חושבים שמישהו פגע בהם. פגע בהם, ראובן פגע בשמעון. אז מה היה עושים, מה היו עושים בגמרא? שמעון, זאת אומרת, הנפגע, היה הולך לפוגע בשביל לגרום לו שיבקש לנו סליחה כדי כך. זאת אומרת, הוא היה רוצה שלא יהיה לו טינה על חברו. ואנחנו יודעים שכולנו אומרים ביחד כל לילה, הרי אני מוכל לכל מי שיחיס לנו את יומר הזוהר הקדוש, מספר סיפור מדהים, בזוהר הקדוש, זה לא סיפור שלי, זה לא סיפור סיפורי חסידיים ומעשיות, על אותו שני המוראים שהלכו בדרך, ראו איזה בן אדם שנרדם, אמר אחד המורים השני, נראה לי שהאדם הזה יהיה לו נס, ורואים שנופל בנחש, בנחש להקיש את אותו בחור, אותו אדם שיושן, ורגע לפני שמקיש אותו מגיע, עורב מלמעלה וטורף את הנחש, ועוד מקרה עם האבן שאתה אמורה ליפול עליו, הוא זז. זאת אומרת, שאלו אותו אחר כך, למה ניצלת משני ניסים גלויים ממש, אפילו לא ידעת מזה. קם אותו אדם, הולך בשחי דרכו, בא המורים שאותו, איך ניצלת? ולא ידעת אפילו שעשרים חנס. הוא אמר להם, לא, אדם פשוט אנוכי. זאת אומרת, מה מיוחד בכם? הוא אמר, מעולם לא עלית על מיטתי, כאשר אני מקפיד על מישהו. זאת אומרת, משם התחילה, הרי אני מוכר לכל משיחים סגנותי. אותה תקנה, שאנשים פעמים יזלזלים, בעברים אותה ככה בדרך, אגב, ואני משומע לפעמים תלמידים, תלמידות, שמספרים שהמורות, המורים אומרים להם, אני מקפיד עליכם, וגם הרי אני מוכר לא יעזור לכם. איך אפשר ככה לדבר?
וואו.
איך אפשר ככה לחשוב? אנחנו עושים את השם, אנחנו עושים פה במיזם את השם בעולמי, על הנושא של שטר מכילה, אולי נעשה את זה גם פה אצלכם במורשת ובעוד מקומות, עשינו את זה כבר בכלל מקומות, שטר מכילה שהורים חותמים, בשטר מכילה הלכתי שהוצאנו, שהורים חותמים בפני בית דין או בפני עדים, על זה שהם אוכלים לילדים שלהם.
מדהים.
כי הרבה פעמים תשמע ההורים,
כועסים, כן.
שכועסים ומקפידים על הילדים שלהם, ושם זה לא רוצה להגיד מה זה שיכול לגרוש משמו, שלא רוצה לפתוח חשב את הפה. ולכן הדברים האלה מאוד חשובים. אומר אותו יהודי למורה רבי יוסף ולעוד המורה, בבא נראה לי, אומר לי, מעולם לא עליתי על מצאתי כשאני מקפיד על מישהו. הרי אני מוכל. אז אתה שואל ביום הכיפור, ודאי. ודאי זה בסיסי מאוד. שאדם ייזהר מאוד. אז הנה, כמו שהזכרנו. יש אנשים שמקפידים על עצמם אפילו. זאת אומרת שהם מגיעים לרמת רזולוציה של רגש, של רגישות, שאתה לא יכול להסתדר איתם, ותמיד הם מקפידים, תמיד הם נלווים. וכמו שכבר אנחנו מכירים את אותם אנשים שאמרו, אדם בוחר ממי להעלב, ממי לא להעלב, אדם יש את האפשרות לא להעלב. הרי אם אדם רוצה, הוא לא נעלב. הוא בא שהוא אחד שרובן יעשה לו, זה שמח אותו, ואותה פעולה ששמעון יעשה, הוא יעלב. רובן יגיד, אה, זה משחק, ולשמעון יגיד, זה בכוונה. הרי זה אנחנו יודעים, שאנשים בוחרים איך להעלב, מי להעלב, מתי להעלב, ויש אנשים שמאוד רגישים. אז באמת, אין ברירה. ולא תמיד צריך לפייס את כולם ולכת לגרום להם להרגיש טוב בזה שהם כועסים. אבל כאשר מדובר במקרה חד פעמי, מקרה של בן אדם שבאמת בא לתועלת ולא בא להרוס, אז כזה מקרה אדם חייב וצריך וראוי מאוד שכל ערב יעשה את זה, אם לא בערב יום כיפור, ואם כיפור קטן כמובן, ובערב ראש חודש, ואם לא, לפחות פעם בשנה, שינסה לגרום לכך שיהיה לו דב נקי, מכילה גמורה, לב טהור ברלי אלוקים, ומשום כך, ככה ראוי, כי אחרת האדם לפעמים סוחב, אנשים סוחבים להתפיד אחד על השני, כבר לא יודעים מלמה הם מקפידים ומדוע הם מקפידים, ממשיכים זה, וזה לא שייך, זה לא שייך. אנחנו עם ישראל, כולם
חרבים, חברים,
כגוף אחד, לכן חייבים למחול, כל אחד עכשיו שומע אותי, יגיד שהוא מוכל לכולם, ויגיד הרי אני מוכל בלילה, לפני השינה, בצורה שלא משתמד לשנום פנים. אמנם, יש סייג אחד, אנחנו גומרים אותו בהם. יום כיפור, בערב כיפור של הזקה, שחוץ מאדם שחייב ממון לחברו. אדם שחייב ממון לחברו, הוא יכול לתבוע אותו, אז כזה מצב, הוא לא צריך למחול על הממון. סוף הרי, כן, אדם גנוב, אני אגיד לו, אתה מוכל לי ואתה מוכל, אז אולי אם מוכל לצער, אולי גם זה, צריך שזה באמת להיות אדם גדול מאוד, שמוכל לצער של הגניבה שגנבו אותו, אבל עדיין על הממון עצמו, אין לו חייב למחול, הוא לא חייב למחול, וכמובן שאדם שלקח המון מהשני, הוא חייב להשיב לו את זה בצורה מושלמת, בכל צורה שהוא לקח, הוא יהיה חייב להחזיר אותו מהממון.
הרב דיבר על העניין של הממון, אז בוא ניקח לדוגמה למשל מקרים שאדם קובע עם חברו עבודה ובסוף מבטל לו, והאדם הזה בסופו של דבר נותר בלי פרנסה, אז הוא מקפיד עליו, הוא לא יכול לבוא עליו בטענות, כי יכול להיות שבאמת הייתה לו בעיה ונפטרה, אבל בכל זאת עדיין הוא מרגיש לא טוב עם זה.
אתה מזכיר לי פה את מה שאמר וורט, שאמר, כדומנו רואים את זה בשם רבי יעקב ניימן, ראש הישיבה הראשון של ישראל, על המשנה, שחת הפועלים, וכן, וביטל, יש להם תרעומת.
כן.
אמר רבי יעקב ניימן, גם בשביל תרעומת, צריך שיהיה משנה. זאת אומרת, אתה לא יכול סתם שיהיה לך תרומת על השני, אתה צריך שהמשנה תתיר לך שיהיה לך תרומת. ונכון, אתה צודק ודאי, שמקרים שיש הפסדי ממון במקרה הזה, אז יש לו תרומת, והתרומת הזאת זה סוג של שווי ממון. זאת אומרת, אנחנו נראה שתרומת זה או שחלות את השמיים, או שזה באמת, הוא צריך לפייס אותו בצורה מסוימת, אבל כן, זה כמובן, היה פה הפסד אמיתי, היה לו סיבה, ובן אדם הלך ופשע, או בכל צורה אחרת, גרם לו אונס, למשל היה חתונה, ואז אמר לו הגיע, אז בכזה מצב באמת יש תרומת, וזה מותר, וזה נכון, ועל זה אנחנו מפייסים, וזה בדיוק כבר מגיע הזמן של הפיוס, גם שם זה לא קל תמיד לפייס, לא קל תמיד להתפייס, ואתה, אם אדם אומר לעצמו, התפייס עם זה, אבל אחרי כך הוא אותם, יחזור לסורו, אז זה באמת צריך לשאול מה כדאי לעשות במקרים מסוימים. אבל כל פנים, כמו שהזכרת, יש מספר מקרים שמותר, יש מספר מקרים גם שכביכול חזל הלכו ואמרו, אותו אדם יהיה בשמתה, יהיה בנידוי, במקרים מסוימים. יש לנו את המקרה המפורסם של מי שהלך וקבע עם חברו, סגר חוזה ושילם, אבל לא משך עדיין, הוא חוזר בו מהעסקה, אז אנחנו מכירים את מי שפרה מדור המבול, היא פרה מי שלא עומד בדיבורו, זה דווקא אם הוא נתן ממון כמובן, עשה פעולה מעבר לסטנדרט, יש מקרים של מחוסרי אמנה, אבל אני אומר לך שיש הרבה מקרים שאנשים משתמשים בכל מיני הלכות, ולוקחים את זה לצורה של קפדה, לא מזמן הגיע לבית הדין, אלינו לנידון, אדם שסדר עם השני, בדיבור באלמה, לא עשו שום מחירה, לא עשו שום תשלום, דיבור באלמה, אמרו יש מחיר מסוים על דירה, והוא אמר שהוא יחשוב, ואחרי זה הוא חזר בו. אז הוא אומר לו, השתי אנשים אומרים, אצל חוזר בך, ואני, אז הוא רוצה להקפיד עליו, הוא רוצה לקרד אותו. אז כמובן שאמרנו, אין כזה דבר, זה מצוי, שאני שאומרים ככה, שאני מאחרת,
זה חלק מהתהליך.
כל עוד שלא עשו, זה כל דברים או חוזר, שום דבר, זה דיבורים. אז זה בסדר, אז הוא חשב, הוא חשב, וזה רצה. והשני אומר, השני חושב שהוא יצליח להרוויח פה כמה שקלים, אז הוא כבר מקפיד מאוד מאוד חשוב, גם בשביל, גם אם אדם יש לו רווח כלשהו שהוא חושב ממון, עדיין ירגיע, וממון זה חשוב, אבל יותר חשוב זה בורא עולם, והאמת והשלום אהבו, ככל שאדם מרבה שלום עם חברו, אז גם מתרבה השפע הממוני שלו.
אני רוצה לחתום עם משהו שאני יודע שהרבה אנשים מדברים על זה. עניין של השידוכים, שקורה הרבה פעמים, שאדם ככה מנסה להשתדך, בסופו של דבר מבטל, ויש אולי קפדות, ואנשים חוששים שבגלל זה הם לא מצליחים עכשיו למצוא את השידוך המתאים להם, כי מקפידים עליהם הצד השני. יש בזה משהו מעניין ההלכה?
אז כמובן שבהלכה אנחנו יודעים שנהוג באמת לעשות כתב מחילה עם זה שידוך שלא יודע שיתבטל, לפני חתונה. שנדע, בשביל לעשות פעולה כזאת היא שאדם לא יקפיד על חברו, כי באמת זה שם זה כבר נושא מאוד רגיש, אנשים עשו פה פעולות, עשו דברים, ולכן כן ראוי שאנשים יעשו את השטר מחילה שהזכרנו, אבל בכל מקרה, בכל מצב, את הסיפורים לגבי סיפורים, שאנשים שחשבו שצד השני מרמה אותם, ובכל אופן מחלו, וראו בזה ישועות גם להם, גם לאחרים, לכן אדם מעצמו ישתדל לא להיות מהמקפידים, ותמיד כתוב כבר, ואת הנרדף יבקש אלוקים, אומרת הגמרא, למה יהיה אדם מן הנלווים ולא מן העולבים? אז אם פגעו בך, אז אתה בצד הטוב, בצד היותר טוב, זאת אומרת, אם פגעת בשני זה יותר גרוע. אז גם אם פגעו, שלא יודע, אדם צריך למחול על כבודו, זה לא קל תמיד לפעמים, זה לא תלוי בו, לפעמים זה עוד דברים, אבל אדם יגרום לכך שיקדש את שם שמיים ברבים, במיוחד פה שזה שידוך, זה לא אדם שאתה חי איתו ביום יום, זה לא אדם שאתה זה, אתה מוכל פחד פעמי, וכביכול זה בסדר, ומאל אתה מקבל ישועה גדולה, אתה מקבל את הישועה הגדולה שלו, ואת השם, כי אנחנו צריכים לדעת שלמה בעצם אנחנו מוכלים. בעצם את פניו, למה למחול? הרי אדם פגע, מגיע לו, שלמה למחול לו. אבל אין, כמו שאדם רוצה, כל יום אנחנו נסלח לנו, אבינו כי חטאנו, מחלנו מכנו כי פשענו, אם אדם יעמוד במשפט כל יום, לא בטוח שהוא יצא תמיד צדיק וצדקאי, אז בכל אופן הוא מבקש מחילה וסליחה מבורא העולם, ומבקש עוד שנות דור, עוד שנות חיים, ועוד פרנסה, ועוד שפע. אז אם אדם אוכל פה, אז השם ימחלו לו גם בשמיים, הוא יזכה לישועה, לשפע, ועל ידי זה הוא יזכה לקדש את שמו של השם ברבים.
חזק וברוך. תודה רבה לך, הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, רואה ישראל הלכה למעשה, וכאן ידידיה תנעמי, אנחנו נפרדים. ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובכל יישומי ההסקטים.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.